ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נידע דף סמך ת'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 10 שורות מלמעלה. אתם רואים מיד צורת מעוין עם מספר 2 בתוכו, וזה אומר שהתחלנו את ההתייחסות למבנה הגמרא כבר בשיעור הקודם, ולכך נחזור למה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא. זה ראינו בסוף שיעור הקודם, לרבי אליעזר, בדיקת זווה. כידוע, זווה היא תמאה שבעה ימים, דהיינו, אחרי שהיא ראתה דם במשך שלושה ימים, היא צריכה לספור שבעה נקיים. ובאופן אידיאלי, היא צריכה לבדוק את עצמה כל יום מאותם שבעה נקיים, לוודא שאין דם. מה קורה אם היא בדקה את עצמה בתחילה ולא בסוף? זה ראינו בשיעור הקודם, מחלוקת רב ורבי חנינה, אם זה מספיק בדיעבד. ובשיעור שלנו היום ניגע במקרה של בסוף ולא בתחילה, דיינו שהיא בדקה את עצמה ביום השביעי אבל לא ביום הראשון של אותם שבעה נקיים. בתחת הכותרת מבנה כתבנו שיטת רב בשני המקרים דליאל. אמרנו שבשיעור הקודם דיברנו על המקרה של בתחילה ולא בסוף. היום נפתח בבדיקת הזווה בסוף השבעה נקיים אבל לא בהתחלה. אנחנו גם נראה מיד שימוש בפס כפול, והם שלבים כדי להבין מהי כאמר רב. נפתח עם אמירה של רב שבהתחלה באמת חוסר הבנה, ואז נתקדם לפחות שלושה שלבים כדי להגיע למה שהוא באמת התכוון לומר. הגמרא, אמר רב ששת, אמר רב יומיר באבא, אמר רב נידע שהפרישה בתארה בשלישי שלה סופרתו למניין שבעה נקיים. המשפט הזה שלול הבנה, כי כמו שהגמרא אומרת מיד, נידע ספירה למעלה. איזו ספירה יש בנידע? אנחנו למדנו כבר כמעט כל מסכת נידע, ואמרנו ושוב וחזרנו ואמרנו שנידע דורייתא, שזה בזה עוסקת רוב הגמרות, לא הנידע ששייכת להלכה למעשה. אנחנו כמעט ולא נוגעים בדבר הזה. הזכרנו את שיטת רבי זירא שנשותינו מחמירות אפילו על טיפת דם כחלדל, אבל זה לא נוגע אלינו כעת. נידע היא אישה שראתה דם, היא תמאה שבעה ימים, ללא קשר למה שקורה באותם שבעה ימים, גם אם היא רואה דם כל יום של אותם שבעה ימים, בסופם היא תובלת בערב, והיא תהורה. אחר כך מתחילה 11 ימי העזיבה, אבל אם אתה מדבר על נידע, אין ספירה, ולכן מה שרב אמר עכשיו הוא בכלל לא מובן לנו. אלא אימה, נתקן, זווה שהפרישה בתארה בשלישי שלה, סופרתו למניין שבעה נקיים. עכשיו שוב פעם, זה משפט מאוד קשה להבין, אבל נתרגם אותו, רק כדי להגיע לקושיה אחר כך. מה שנאמר כאן, זווה שהיא ראתה דם במשך שלושה ימים, אז ביום השלישי אם היא הפרישה בתארה, זאת אומרת האדם הפסיק באותו יום שלישי, אותו יום נחשבת הראשון של השבעה נקיים. על זה הגמרא מקשה, אמר לי רב ששת לרב יומר באבא. קודם רב ששת ציטט רב יומר באבא, כאן רב ששת מדבר בחוכמין בכוחות עצמו, הוא מקשה. רב כקוטאי אמרה לשמעתי די אמרי יום שפוסקת בו סופרתו למניין שבעה. האם רב אמר הלכה שזה תואם לשיטת הקוטים? קוטים הם מכחישי תורה שבעל פה בכלל. הם לא מקור סמכותי לכלום. הם כופרים, אפשר לומר. אז מה, רב יגיד הלכה שתואם לשיטת הקוטים, שאומרים שיום שפוסקת בו, עוד כמו שאמרנו מקודם, יום השלישי של העזבה, שירת האדם, זה יום שפוסקת בו, עולה כבר לקראת שיבת הנקיים. ודאי שרב לא יגיד כזה דבר. אז אנחנו נתקדם לשלב שלישי. מה בכלל אמר רב? כי כמה רב לבר משלישי. רב סך הכל אמר שאחרי שהזבה רואה אדם במשך אותם שלושה ימים שקובעים שהיא זבה, לבר מיום השלישי, דיינו ממוחרת, אם היא לא רואה אדם, היא סופרת את היום המוחרת כיום הראשון של שבעה נקיים. אז זה גמר שואלת, בר משלישי פשיטה, אני לא צריך רב להגיד לי את מה שאמרנו עכשיו, זה דבר שפשוט, כולם יודעים את זה. לא צריכה, כגון דלא בדקה עד שביעי. זה מה שרב התכוון לומר. מדובר באישה שראתה דם במשך שלושה ימים בימי הזיבה. והיא, ורשי מוסיף פה את הנקודה החשובה הבאה, דיינו, היא הפסיקה, היא הפרישה בתערה בבין השמשות של שלישי, בסוף יום השלישי, היא עשתה בדיקה שקבעה, או שהראה שהיא כבר הפסיקה לראות דמים, אבל היא לא המשיכה בבדיקות, כמו שמצפים ממנה, היא לא בדקה את עצמה ביום הראשון של הנקיים. מה שאמרנו לפני שנייה, שהיא בדקה את עצמה בבין השמשות של סוף יום השלישי, על זה לא מדובר כשמדברים על שבעה, הבדיקה של שבעה הנקיים. זה נפרד. נכון, יש שאלה בספרים שנוגע לעניין הזה, אבל כשאנחנו מדברים על שבעה נקיים, אנחנו מצפים שיהיה בדיקה מצד האישה בכל אחד מימי השבעה נקיים. זה לא קרה פה. היא לא בדקה את עצמה עד יום השביעי. אני חוזר עוד פעם, היא הפסיקה בתהרה, אבל לא בדקה ביום הראשון של הנקיים. היא הפסיקה בתהרה בבין השמשות בסוף יום השלישי של הדמים, אבל לא ביום הראשון של ספירת השבעה הנקיים. ואשמעינן ממשיך הגמרא, ואשמעינן הטעם, זאת אומרת, מה שראינו בשיעור הקודם, יש לנו גם חץ מצד הגמרא, שזה מחזיר אותנו למעלה, שורה רביעית, מה שאמרנו, להטעם, ש... רב דיבר בשיטת רבי לזר במצב שהיא בדקה את עצמה ביום הראשון וביום השמיני. יום השמיני זה כבר לא בתוך שיבת הנקים, זה מעבר לכך. אז זה נקרא תחילתן אף על פי שאין סופן. והתם, אני קורא עוד פעם, והתם והשמינן התם תחילתן אף על פי שאין סופן, שזה מספיק. והכה כמה שמלן, מה שאמרנו כאן בשיעור היום, סופן אף הפי שאין תחילתן. זה מה שאמרנו, כבקבנו זה לפני שלוש שורות, כגון שלא בדקה עד שביעי. זה נקרא סופן, בלי בדיקה בתחילתן. אבל מה? זה מספיק בדיעבד. אישה כזאת נתהרת, אחרי שהיא כמובן תובלת, היא נתהרת מהזיבה. אז תשאלו, אז אם אחד מספיק, למה צריכים להשמיע את שני המקרים? דמהו דתמה, האם היינו לומדים מה שראינו בשיעור הקודם, תחילה, מהו דתמה תחילתן, אף פי שאין סופן, הוא דאמרינן, זה אנחנו מוכנים לקבל, תעוקמינו, אנחנו מעמידים את שאר הימים החזקאיו, על חזקת התורה, סמך בדיקה ביום הראשון, אז כל השאר הם תוצאה או המשך ממה שקבענו ביום הראשון. זה אנחנו יכולים לקבל. אבל סופן אף פי שאין תחילתן, לא. אבל מצב כזה היה הווה מינה לומר שאם יש בדיקה רק ביום השביעי, לא נוכל להגיד שזה מעיד על כל היומים הקודמים. לא קבעת איזושהי חזקת תרה, חזקת אי ריאת דמים מקודם לכן. אז הייתי חושב, סופן אף פי שאין תחילתן, לא. כמה שמלן שגם זה מה שרב אומר כאן במעוין השני, אחרי שהבהרנו מה הוא אמר, שזה גם מספיק. הגמרא שואלת, איני, הגמרא כאן הוא לפי רש"י, השאלה איני מכוונת מול או נגד רב, ואנחנו נלמד כעת רש"י, הוא מעריך קצת, אבל זה יהווה עבורנו הקדמה. אצלנו בגמרות המסומנות הוספנו בשוליים תת נושא, ספורין בפנינו, וזה אמנם קראנו לזה תת נושא, אבל זה תופס הרבה נפח בגמרה, שזה ממשיך עד עמוד ב'. נקרא, כפי שאמרנו, רש"י, דיבור מתחיל איני, קצת למטה מפה, לרב פריך. השאלה מכוונת כעת נגד רב, דלא רב שהוא לא באי ספורין ובדוקין, הוא לא מצריך ספירת כל יום ובדיקת כל יום, ודאי. וקיימה לן במפלת, בפרק המפלת, זה שבוע כמה אישה שבאה לפנינו והיא לא יודעת איפה היא אוחזת בענייניה, בענייני הכוונה דם, טהרה, היא ילדה, אבל הכל לא ברור, והיא באה לפנינו. בשבוע כמה, שבוע ראשון שהיא לפנינו בלילותה, מבנינה לה כל לילה, כל לילה שהיא, אחרי שהיא באה לפנינו, מטבילים אותה, על סמך מה, מה ייתן לנו תבילות האלו, דילמה אשתה שלמו שבעה של תומת זכר. אולי עכשיו נגמר שבעת הימים מאז שילדה זכר, דיינו שבוע לפני שהיא באה לפנינו היא ילדה ילד זכר, ומה זה אומר? שהיא תמאה במשך שבעה ימים, והלילה הראשון שהיא בפנינו זה סוף תומת לידה ביממה, וכאן זה קריטי בשביל המשך הגמרא. מה קורה ביממה? לא מטבילינן לה לספוקה ביולדת בזוף. זה לא עושים. אמרנו מקודם, אנחנו לא יודעים איפה האישה אוחזת, מה היה ההיסטוריה שלה לפני שהיא באה לפנינו. יכול להיות שהאישה הזאת ילדה, אבל לפני שילדה היא הפכה להיות זווה, זה נקרא יולדת בזוב. אגב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו זה בעצם חזרה על מה שלמדנו מוקדם במסכת. אז אני מקווה שהלימוד של אז מחזיק עד עכשיו, שלא נצטרך לפרט יותר מדי. אבל בכל אופן, אם היא הייתה כזאת שהיא הייתה זווה ואחר כך ילדה, אז יכול להיות שהגענו לנקודת הזמן שהיא צריכה להתאר מהזיבה. התבילות של זווה מתבצעות ביום, בשעות היום. זה לא כמו הנידה היולדת. זווה זה סיפור אחר, היא תובלת ביום. אז מה, אבל בכל זאת מה קורה? אותה שבוע ראשון שהיא לפנינו לא מטבילים אותה בשעות היום, ממשיך רש"י, לספוקה ביולדת בזוב, ולמימר בכל יום היום קלים שבעה נקיים שאחר תומת לידה, שאולי היא כבר סיימה תומת לידה, וכשהיא באה לפנינו היא אחרי התבילות של תומת לידה, והיא צריכה לטבול כדי להתאר מהזיבה. זה לא אומרים. ומשוחחי לא מדינין לה, ולמה? דאי נמי מתרמי העידנה שבעה של נקיים, גם אם תגידו שהיום זה היום השביעי של הנקיים, משום דתפילה בזמנה מצווה, ונידה ויולד תפילתם בלילה, וזווה תפילתה ביום, אז למה לא מדינים אותה באותה שבוע הראשון שבא לפנינו כל יום בשעות היום, על הצד שהיא הייתה יולדת בזוף? כי לא הביא ספירה, הואיל ולא ספרה בפנינו, עד שתשב בפנינו שבוע טהור. אתם רואים איך שאנחנו מדגישים את הצורך לספירה בפנינו. מכאן יהיה הקושיה על רב. רב לא התפיד על ספירה ובדיקה של כל יום, וכאן אנחנו בכלל מתעלמים מתבילתה ביום במשך שעות היום באותו שבוע ראשון שהיא לפנינו, כי היא הייתה צריכה, כדי לטבול ביום מסוים, הייתה צריכה לספור שבעה נקיים בפנינו, וזה לא מה שקרה. אנחנו חוזרים לגמרא. כפי שאמרנו, קראנו את הרש"י כהקדמה לגמרא. אני קורא עוד פעם, הקושיה היא איני, האם באמת רב אמר שניתן להסתפק בתפילה בשביעי ולא בדיקות וספירה של הימים הקודמים? והקריאת הרבין אמר, זה ציטוט, זה מין הקדמה שלא שייך לגמרא כאן, זה שייך למה שהיה מוקדם יותר במסכת. אפילו ראיתי בספר איזו מכאן שיש ספרים שמעלים כושה למה צריך את השורה הבאה, בכל אופן נקרא אותו, אבל אין לנו צורך להתייחס לזה. כשרבין בא, הוא אמר, מטיב רב יוסי ורב חנינה, טועה, ולא ידענה מהי תיובתי. זה היה קושיה שפעם העלו, והשאלה הייתה סביבה האישה הזאת שנקרא טועה, היא לא יודעת איפה היא אוחזת. וקיימלן, וזה מה שחשוב לנו כעת, שבוע כמה דעתיה לקמן, שבוע ראשון של אותה אישה שנקראת טועה, היא באה לפנינו בלילות המדלינה, בימם הלא מדלינה, ותשימו לב שכבכבנו בימם הלא מדלינה, והסברנו דרך רש"י למה לא, והיא סלגה דייתך לא באינה צפורין לפנינו. ואם כמו שרב, כמו שמשמע מדברי רב, שלא באינה צפורין לפנינו, כשהגמרא אומרת ספורין, אני מסתמך על דברי רש"י שאמר ספורין ובדוקין. אם כמו שרב אמר שלא באינן ספורין לפנינו, ביממה נמי נטבילינה, למה שלא נטביל אותה תואה גם בשעות היום במשך אותו שבוע ראשון? דילמה על סמך מה? דילמה יולדת זכר בזוב היא, ועבדה לספורין, והיא עשתה את הספורין הבדוקין כבר לפני שהגיע אלינו, והיום שמגיע אלינו זה כבר יום השביעי. ובכל זאת אנחנו לא אומרים כך, אלא לב, שמע מינה, באינן ספורין לפנינו. מזה שלא מדמים אותה ביום, במשך אותו שבוע, סימן, זה מראה לנו שלא צריך, עד הרב שצריך ספורים לפנינו, וזה לא כמו רב. כי לפי רב ראינו שגם אם היא לא בדקה את עצמה כל יום, רק יום השביעי, זה מספיק. הגמרא עונה לטובת רב, ולאו מי וקינה כרבי עקיבא, הדין הזה של צורך של האישה התועה והקביעה שלא מדבינים אותה במשך השבוע הראשון בשעות היום, העמדנו את זה כרבי עקיבא אמר באינן ספורין לפנינו, ורב סובר כרבנן שלא צריכים את הספורין, אני מוסיף, ובדוקין לפנינו, ולכן יספיק לרב בדיקה ביום השביעי של ימי הטהרה. וכאן הגמרא שואלת, ומנה תימה דל רבנן, כי עליהם מסתמך רב, לא בעינן ספורין לפנינו. על סמך מה? על סמך איזו מקור רואים שלפי הרבנן לא צריכים ספורין לפנינו. תשימו לב עכשיו, במבחינת מבנה הגמרא, אנחנו מתחילים פה תשובה ארוכה, ארוכה מאוד, שממשיך כמה שורות טובות, אולי 12 שורות בעמוד, עד, בעמוד ב'. אחר כך הגמרא תגובה למה שאנחנו עומדים ללמוד, אבל צריכים לעבור כל הקטע הזה לראות איפה סוברים הרבנן שלא צריכים ספורין לפנינו. אומר הגמרא, דתנן, תואה שאמרה, יום אחד תמי ראיתי, מטבילין אותה 9 תבילות, 7 לנידה, ותרי לזיבה. מקרה הבאה, בין השמושות תמי ראיתי, מטבילין אותה 11 תבילות. הגמרא כאן דורשת הרבה עניין של חשבון, ולצורך כך אנחנו נלמד רש"י שממלא את החסר. כותב רש"י, יום אחד תמי ראיתי ואיני יודע אימתי, ואפילו היום. יש לומר זהו, שהיא אומרת יום אחד תמי ראיתי, יכול להיות שגם מדובר של היום, ואינה יודעת אם יום ראייתה בימי נידה, אותו יום אחד שראתה, היא לא יודעת אם אותו יום היה בימי נידה, אם בימי זבה. אז מה עושים עם אישה כזאת? מטבילין אותה משום תבילה בזמנה המצווה. אנחנו מזדרזים להגביל אותה כדי לקיים את העיקרון הזה של יש לטבול בזמן. בזמן זה ההזדמנות הראשונה שיש אפשרות לטבול. ומה החשבון? אמרנו 9 תפילות, 7 לנידה וויתרתי לזיבה. אנחנו, איך אומרים, מכסים את עצמנו מכל כיוון. וכגון, דעתי לקמן ביממה, האישה באה בשעות היום בפנינו, ומטבילין אותה הלילה. למה? שמה נידה היא, אותו יום אחד שראתה, זה היה בימי הנידה, זה התחיל את ימי הנידה, והלילה, הלילה שנטביל אותה בעוד כמה שעות, קלו 7 ימי נידה. זה סוף 7 ימי נידה. כמו שאמרנו בפתיחת השיעור שלנו היום, נידה דורייתא, זה מצב שהיא התחילה לראות דם, היא מיד תמיה 7 ימים, ללא קשר למה שקורה במשך אותם 7 ימים, אבל בסוף 7 הימים, אם הפסיק הדם, מטבילים אותה, וכן לליל יום שביעי, וכן כל ליל שבוע זה, במשך כל לילה של השבוע שהיא בפנינו, שהיא הגיעה אלינו, מדבר, כי אולי אותו יום היא סוף ימי הנידה. כשאנחנו מגיעים לסוף השבוע שלנו, זה אומר לנו שהיום שהיא בעצם הגיעה אלינו, היא ראתה וזה התחיל את 7 ימי הנידה. אבל ותפי לא יקרא לספוקי. מעבר לשבעת לילות שהיא בפנינו ומטבילים אותה כל לילה, אין מה להסתפק, אין ספק. ראינו, כיסינו את עצמנו מכל, בכל אפשרות של דם נידה, שאותו יום אחד שירתה הייתה דם שהתחיל את הנידות. ותרתי לזיבה ביממה, ונטביל אותה יום, פעמיים במשך 2 ימים, לאפשרות שהיא ראתה את הראיית הדם בימי הזיבה. דיינו, היא כבר סיימה ימי הנידה לפני שהגיעה אלינו. שהגיעה אלינו וראתה דם יכול להיות שבאותו יום אפילו שהגיע לנהרת האדם, אבל זה היה בתחילת ימי הזיבה. מה אומר התורה לגבי זיבה? אז ככה, ותרתי לי זיבה ביממה, ביום התעתי לקמן, אותו יום אחד, ראשון שבעה, לפעמים הם מבינים לה, למה? דילמה, אתמול חזאי, אולי יום לפני שהגיע לנו, היא ראתה את הדם הזה, בימי זיבה הוו, וזה היה בימי הזיבה כמו שהסברנו מקודם, ומה זה אומר? והווי שומר את יום כנגד יום, וזה אומר ש... היום הבא, אחרי שירת את אדם, היא צריכה לשמור אותו כנקי, זה נקרא שומרת יום אחד נקי כנגד יום אחד שירת האדם בימי זיבה, ואז אם זה מה שקרה, אז מפילים אותה ביום שהגיע לפנינו, כי זה היה היום אחרי שירת את אדם. ומה? ולמחור נמי טבלה, גם למוחרת היא תטבול, דילמה ביום הדעתי לקמן הוא דחזאי, היא אמרה שירת עד יום אחד, אולי באותו יום שהגיע לנו כמה דקות או שעות לפני שהגיע לנו היא ראתה אדם, ואז למחר זה יום הנקי, זה היום כנגד יום שלה, ונפיל אותה גם למחר. ותפי לקה לספוקי, אבל מעבר לזה אין מה להסתפק בעניין זיבה. אבל עתי לקמן בלילה, אם היא באה לפנינו בשעות הלילה, עיקה 10 תבילות. למה? 8 לנידה ו2 לזיבה. דהו לילה גופי, אותו לילה שהגיע אלינו, עיקה לספוקי, השתה זמן תבילתה, אולי זה הזמן של התבילה. למה? כי היא ראתה את הדם 7 ימים לפני שהיא הגיעה אלינו, ועכשיו שהיא הגיעה אלינו בלילה, זה הזמן לטבול על אותו ראיית דם לפני 7 ימים. וכן כל לילות שבוע זה, ולמוצאי 7 נמי, הלילה אחרי היום השלישי בפנינו, גם כן טבלה, משום דילמה בלילה דעתי כמן חזאי, אולי באותו לילה שהגיע אלינו היא ראתה אדם, והשתהווי זמן תפילה, זה התפילה בזמנה מצווה. והי דלוקה תני 10 תפילות, התנף שראינו לגבי התורה כתוב 9 תפילות, למה לא כתוב 10 תפילות? משום מילתא דלא פסיקה היא, כי זה לא דבר שהוא חד משמעי, דהא כי עתיה ביממה, אם היא הגיעה לנו בשעות היום לקה אלא 9, אבל 9 פסיקה לה, אבל פחות מ9 אין, 9 תפילות ודאי יהיו, שמו 7 לנידות ו2 לזיבה. דבציר מהכי לקה, פחות מ9 תפילות אין, והכי מוקי לקמן, וכך הגמרא תגיד בהמשך. אז ראינו בגמרא המקרה השני, בין השמשות תמי ראיתי, אמרנו שמדבילים אותה 11 תפילות. יש עוד מקרה במסגרת הזאת, מקרה שלישי, זה אחרי הסוגריים, ו בתוך הסוגריים, וכך כתבנו בשוליים, תוך הסוגריים גמרא מסבירה איך מגיעים ל-11 תבילות. שואלת הגמרא, בתוך הסוגריים, ועוד מעט נחזור לרשי. בתוך הסוגריים, 11 מאי אבידיתיו, אם מדובר באישה שאומרת שבין השמשות תמי ראיתי, מגיעים אותה 11 תבילות, איך הגענו לזה? אמר רב יומיה מדיפתי כגון שבת לפנינו בין השמשות. והוויין תמני לנידה ותלת לזיבה. ושוב פעם רשי עם החשבון. מהי אבידיתיו? אם בת ביום או בלילה ואומרת בין השמשות תמי ראיתי, אין כאן תבילה יותר תא. דהה כי אמרה נמי יום תמי ראיתי ואיני יודע מתי, אם בימי נידה ואם בימי זיבה, מספקי לי דילמה העידנה ביום שבת לפנינו חזאי. אז אנחנו אומרים שאולי ביום שהיא באה לפנינו, היא ראתה. תמני לנידה, כגון באת לפנינו בין השמשות. לא רק שהיא אמרה שהיא באה לפנינו בין השמשות, הייתי צריך להסביר לפני שנתקיים ברשי, בסוף הדיבור המתחיל הקודם, דילמה העידנה ביום שבא לפנינו לחזאי, דיברנו על זה כך, זה היה מגיע ל-10 תפילות. אם זה בלילה, אם זה מדובר בלילה, אז זה 9 תפילות. אם ביום, 10 תפילות. איך הגענו ל-11? זה הייתה השאלה. ברצוני לדייק את עצמי, גם אם מדובר באישה שאומרת שבין השמשות תמי ראיתי, מה זה בין השמשות? זה או יום או לילה. ולפי מה שלמדנו ברשי לפני כן, לא נגיע ליותר מ-10 תפילות, אז מה זה 11 תפילות? ונמשיך כעת ברשי, דיבור מתחיל, תמני לנידה כגון, באת לפנינו בין השמשות של ערב שבת, תובלת מיד בלילי שבת, שמה השתה זמן תפילתה, וכן כל שבוע זה ולילי שבת הבאה, שמה בין השמשות שבאת לפנינו ראתה ולילה הוא. אולי נגדיר אותו בין השמשות שהיה לפני שבוע כלילה, והיא ראתה אז, ומשכה 7 ימי נידה עד עכשיו. מה זה עד עכשיו? עד המוצאי שבת בסוף השבוע, לפי שיום שבת היה תחילת נידתה, הרי 8 תפילות לנידה ותלת לזיבה. למה? דמטבילין לה בין השמשות דעתי לקמן, דלמה בין השמשות דאתמול חזאי, ומיום חמישי בשבת היה, אולי היא ראתה בין השמשות שלפני 24 שעות, וזה היה שייך ליום החמישי של השבוע, ושמרה ערב שבת כנגד יום חמישי, זה שומר יום כנגד יום, ותובלת בין השמשות עד שלא תחשך. ואז מפילים אותה מיד בבין השמשות עד לפני צאת הכוכבים, דשמה עדיין יום הוא, אולי הבין השמשות הנוכחי זה נחשב יום, דהיינו יום שישי, וראוי לתפילת זוב, ראי כשומר יום כנגד יום של יום חמישי. ולמחר בשבת נמי טבלה, שמה בין השמשות דאתמול, כשבת לפנינו ראתה, ומיום שישי היה, שבין השמשות של אתמול היה שייך ליום שישי, והיום, דהיינו שבת, תובלת ליום כנגד יום. ובאחד בשבת נמי טבלה, שם משום ספק, הוא בין השמשות גופי, אולי אותו בין השמשות עצמו שבא לפנינו, שם הלילה הוא כשראתה, אולי זה נחשב לילה, דהיינו שייך ליום השבת, ובאת לפנינו, ובכל יום השבת הווי ראשון, דהיינו זה יום הראייה, ואחד בשבת הווי שימור, זה השומר את יום כנגד יום, כנגד יום השבת וטבלה, אז זה 3 לזיבה. חוזרים לגמרא, כעת בסוף המקור התנאי, הברייתא שאתם רואים במסגרת, מספר 3, הוא דבר שחוסר כל הבנה, ועל זה הגמרא תעסוק בהמשך. לא ראיתי כל עיקר, מטבילין אותה 15 תבילות. אתם רואים שיש כאן קטע שבסוגריים, תשימו לב, הסימון שמראה על אורך הסוגריים שנמצא בצד שמאל של הגמרא, זה ממשיך עד שורות הראשונות של עמוד ב'. ושמה אחרי הסוגריים הגמרא מגיעה לעיקר ענייננו, וזה מה שכתוב שם: ואי סלקא דאיתך ספורין לפנינו באינן. אם הייתם חושבים שהתנא הזה, אחרי שנסביר את העניינים, אם אתה חושב שהוא מצריך ספורין לפנינו, כל הנתבילות, למה לי? למה יש צורך לכל כך הרבה תבילות? תספור שבעה, והדר תדבול, שהיא תספור שבעה ימים, ואחר כך תדבול, אלא לאו שמה מן הרבנן היא דמי לא בעינן ספורין לפנינו. אני מבין שעדיין אי אפשר להבין מה שאמרנו עכשיו, מה שקראנו עכשיו, אבל מבחינת מבנה הגמרא היה חשוב לנו להראות שהבאנו את המקור הזה, ובתוך המקור יש הוכחה לכך שלא בעינן ספורין לפנינו. עכשיו נתייחס לפסקה השלישית. האישה אמרה לא ראיתי כל עיקר, אז מפילים אותה 15 תבילות. אמר רבה, היי דינה דלא דינה. הדבר הזה שהוא חסר כל היגיון, הוא דין בלי דין. דייני בגלחי, שמה בגלחי, זה מקום שאפשר להגיד כמו סדום. הגמרא תביא מיד משל לתאר את האבסורדיות שמה שנאמר עכשיו, שמה בגלחי זה שם מקום, והם דנים כמו שהיו דנים בסדום. המסורס השעס מציין סנהדרין קוף תת עמוד א', ששם הגמרא מתארת דייני סדום. והנה המשל שגם נמצא שם במסכת סנהדרין. מה דייני בגלחי אומרים? דאית לי תורה לירי חד יומה. מי שהוא בעלים של שור אחד, אז הוא חייב לשמש כרועה כל בהמות העיר במשך יום אחד. דלת לי תורה, אדם שאין לו שום שור, לירי תרי יומי. עליו מוטל לשמש כרועה בהמות העיר במשך יומיים. יתרמי להו יתמה בר ארמלתא. הגיע לשם אחד כזה, יתום בן אלמנה, שלא היה לו שור. יאבי לי תורי. הם נתנו לו השברים לראות שני ימים. עזל נחסינו. הוא הלך ושחט אותם. אמר להו, היתום הזה אמר, דאית לי תורה לשקול חד משחה. מי שיש לו שור אחד ייקח אור אחד. דלת לי תורה, מי שאין לו שור כמוני, לשקול תרי משקי. הוא זכאי לקבל שני אורות. אמרי לי, מי היי דקמת, מה פשר הדבר שאמרת? אמר להו, אז אותו יתום ענה להם, סוף דינה כתחילת דינה. תחילת דינה, בהתחלה אתם אומרים לאו מן דלת לי עדיף, מי שיש לו אז עליו יש תוצאות יתרות. מה זה עדיף? עדיף שהוא מוטל עליו עדיף יותר מהשאר, דהיינו מי שאין לו צריך לראות את הבהמות יותר ממי שיש לו. סוף דינה נמי, גם בסוף כמו עכשיו שנשחטו הבהמות, מן דלת לי עדיף, מי שאין לו יש לו עדיפות, הוא יקבל יותר. החנמי, גם אצלנו הנמשל, ומה האחד היא אמרה ראיתי סגי לה, היא בתשע תפילות, היא באחד עשר תפילות, כמו שעברנו על החשבון דרך רשי מקודם, כמו שאמרנו שהאישה שבפועל ראתה מספיק לה או תשע או אחד עשר תפילות, האחד כמה היא לא ראיתי, אישה שאומרת לא ראיתי, בעיה 15 תפילות, מה מחייבים אותה יותר? זה אבסורד, כמו שראינו במשל עם אותו יתום בגלחי. אלא אימה הכי, אנחנו באים להסביר את אותו קטע מספר 3, איך מגיעים ל-15 תפילות. אז תגיד כך, ראיתי, האישה אומרת ראיתי ואיני יודע איני יודע כמה ראיתי. עם אחד, עם שלוש, יכול להיות שראיתי שלושה ימים של דם. עם ימי נידה ראיתי, עם ימי זיווה ראיתי. מה התוצאה? מדבילים אותה 15 תבילות. והגמרא מפרטת. והבלטנו את האפשרויות עם צורת בית, אנחנו מבליטים את המילים ביממה, אם היא באה לפנינו בשעות היום, ובראש עמוד ב' בלילותה. עתי כמן ביממה, אם האישה הזאת שכלול בספק האפשרות שהיא ראתה במשך שלושה ימים, ואם היא ראתה שלושה ימים ברצף, והימים האלו היו בימי הזיווה, זה היה מחייב אותה שבעה נקיים. ומאחר שאנחנו לא יודעים את התזמון, מתי הכל קרה, אז כל יום שהיא בפנינו, יש אפשרות שזה יום השביעי של אותם נקיים. אז בנוסף למספר התפילות הרבות מצד האפשרות שהיא הייתה סך הכל נידה, גם יש להוסיף את האפשרות שהיא סיימה את ימי ספירות, ימי ספירה של הזוף. אז אם היא באה לפנינו ביממה בשעות היום, יבינה לה שב לנידה, יהיו לה שבע תבילות לשם הנידה, כמו שאנחנו אמרנו בעריכות מקודם. אומר רש"י שתי שורות מסוף העמוד, שב לנידה, בת בשבת, תובלת למוצאי שבת, שמה באחד בשבת, זאת אומרת היום ראשון שעבר, באחד בשבת ראתה תחילה, ולכן אם היא באה לפנינו בשבת, אנחנו נדבול, היא תדבול למוצאי שבת, כי זה סיום שבעת ימי הנידה, במקרה שהיא הייתה רואה ביום ראשון שעבר, וכן עד ליל שבת הבאה. זה שבוע ימים אחרי הזמן שהיא באה לפנינו, ולילי שבת בכלל. בכלל החשבון הזה הם התפילות שהיא תבצע בליל שבת. זה בסך הכל מביא אותנו לשבעה לשם נידה. שמה בשבת שבת לפנינו, אמרנו בדוגמה הזאת שהיא באה בשבת, אז אולי היא באה היא ראתה באותו יום, ואותו היום לבד ראתה, ויכול להיות שהיא ראתה רק באותו יום, וכל זה נאמר לצורך שבעה תבילות לשם נידה. נמשיך כעת לעמוד ב', ותמני לזיווה. רשי בראש העמוד, ותמני לזיווה בשבת גופה. אמרנו שבדוגמה הזאת, בציור הזה, ברשי שתי שעות מסוף עמוד א', שבת בשבת. אז ממשיך רשי עם הציור הזה, בשבת גופה דעתי מבילינן לה שמה שלושה ימים ראתה בימות זוב. חלק מהספק שאולי ראתה שלושה ימים, ואותם שלושה ימים היו בימי זוב, והיום קלין ספורים, והיום אותו שבת שהיא באה לפנינו זה סוף הספירה, ולכן מפילים אותה בשעות היום כמו דין תבילת זוב, וכן למחר, וכן ביום שבת הבאה יש לומר, וזה מה שמביא אותנו לשמונה לשם זיווה, כי ביום השבת הבא מדבילים אותה, יש לומר ביום שבת לפנינו ראתה, שבאותו יום שבת שהיא הגיעה אלינו היא עדיין ראתה דמים, והוא שלישי לזיווה, והיום היינו שבת בשבוע הבא קלו ספורים של הזה, מחשבן עבורנו שמונה תבילות לזיווה. עכשיו נמשיך בגמרא, עתי לקמן בלילותה, ואם הגיע לפנינו בשעות הלילה, יבין לה תמני לנידה, ושב לזיבה. תם נדע כי באותו לילה שהיא באה לפנינו, אולי זה הלילה שאחרי שבעה ימי נידות, וזה סיבה להטביל אותה מיד בלילה. וגם וגם אחרי שבוע גם לילה, אז זה שמונה, כי אנחנו מטבילים אותה במשך כל הלילות האלו. ושב לזיבה, ושב לזיבה, שואלת הגמרא, זיבה תמני באי, מה זה רק שבעה לשם זיבה, למה לא שמונה לזיבה? אמנם התקדמנו בגמרא, אבל לדעתי צריכים לחזור ללמוד רש"י ארבע שורות מראש העמוד בלילותה. אם הגיע לפנינו בלילה, אמרנו בגמרא שהיא תיבול שמונה לנידה. אומר רש"י, אם באת לפנינו בלילה, תמני לנידה. באת בלילי שבת. אם היא הגיעה אצלנו, בליל שבת תובלת מיד, שמה הלילה קלו ימי נידה, וזה הסברנו כבר. וכן כל לילות שבוע זה, ולילי יום שבת הבא. למה? וזה מה שמביא אותנו לשמונה לנידה, משום דשמה בליל שבת לפנינו, אולי באותו לילה שהגיע אלינו, ראתה. זה היום הראייה שלה, וזה מסתיים בליל שבת הבא, הרי שמונה. ושב לזיבה, וזה היה בשלב של הווה מינה של הגמרא, לאו מלתי לא, אין שבע לזיבה. למה? דהה פרחינן, הגמרא תשאל. זבה תמני אביין, דהה למחר בשבת טבלה. נכון, היא הגיעה אלינו בלילה, לילה הוא אינו זמן של תפילת זיבה, אבל בשעות היום של שבת היא כן תתבול, ויום שבת הבא נמי טבלה, אז זה אומר לנו שמונה ימים של תפילות, שמה, למה? שמה בלילי שבת כשבת לפנינו ראתה, והוא שלישי לזיבתה, והיום קלין ימי הספירה. אם כך, אז יום שבת בשבוע הבא היא סיום ימי הספירה. אז הגמרא בינתיים בשאלה למה אמרת שבע לזיבה, שמונה לזיבה צריך להיות, ממשיך הגמרא שורה שלישית מלמעלה, אלא אידי ואידי, בין אם בא לפנינו ביום, בין אם בא לפנינו בלילה, שב לנידה ותמני לזיבה. כמו שואלת בלילותה, תמני לנידה ביי. למה אמרת שבע עכשיו לנידה? אמרנו, ראינו את זה החשבון ברשי, שאם היא באה לפנינו בשעות הלילה, יהיו שמונה לנידה. אז למה אמרת עכשיו שבע לנידה? הגמרא עונה, זיבה דפסיקה לי, לגבי זיבה, זה ללא סייג, או ללא יוצא דופן. זה לא שנה כי אתיה עתיה לקמן ביממה, לא שנה כי עתיה קמן בלילה, חשיב לה. לא משנה מתי באה, היא תתבול שמונה לזיבה, כמו שהגמרא תקנה וכמו שראינו ברשי. אבל נידה דלא פסיק עלי, אי אפשר להגיד בנידה תמיד יהיו שמונה תבילות, והגמרא תוך הסוגריים הפנימיים שהוספנו תסביר את זה, למה בנידה זה לא פסיק עלי. הערה שלנו וגבי הסוגריים אומר שהם לשם דילוג להקל על הקריאה. אז אם אנחנו נפעל כפי ההוראות שלנו, קראנו נידה דלא פסיק עלי, ואם נדלג תהי סלקא דייתך ספורין לפנינו בעינן, אם כן יש צורך לשיטת התנה הזה שספורין לפנינו בעינן, כל הנתפילות למה לי? למה יש כל כך הרבה תפילות? הרי היא לא הייתה בפנינו כדי לספור את הימים האלו. כל הספקות האלו זה על סמך ספירה ובדיקה שהיא עשתה לפני שהגיעה אלינו. אז מה פשר כל התפילות האלו? תספור שבעה, והדר תתבול, שהיא תספור שבעה ימים בפנינו, ואז תתבול. אלא לאו, מזה שראינו כל כך הרבה תפילות על סמך ספירה ובדיקה שלא בפנינו, שמאמינה רבנן היא, דיאמרי לא בעינן ספורים לפנינו. זה שיטת הרבנן, זה לא כמו רבי עקיבא, שלא בעינן ספורים לפנינו, ועל סמך זה אמר רב, וזה מה שלמדנו בפתיחת השיעור, שמספיק בדיקה ביום השביעי, הפי שהיא לא בדקה הימים הקודמים. אנחנו דילגנו על קטע קצר ונחזור לזה עכשיו. אמרנו שנידה דלא פסיק עלי, זה לא חד משמעי שיהיה שמונה תפילות, דחיית היה כמן בלילותה, אם היא באה לפנינו בשעות הלילה ביתה, מאז נוצר אפשרות לשמונה תפילות, כמו שלמדנו ברש"י מוקדם יותר, כי אז היו מגבילים אותה בלילה שהיא באה לפנינו. ביממה לא כבאי תמנה, אבל אם היא באה לפנינו בשעות היום, איננו מגיעים לשמונה, מגיעים רק לשבע תבילות. אז לכן בעניין הנידה לא כחשיב לה, התנה לא אמר את זה בחשבון, אנחנו לא אמרנו את זה בחשבון שמונה תבילות לגבי הנידה. לגבי הזווה כן שמונה, אבל לגבי הנידה אמרנו שבע, כי זה פסיק עלי, זה חד משמעית, תמיד יהיה לפחות שבע, אבל לא שמונה. ואז הגמרא המשיכה, כמו שאנחנו כבר המשכנו, והיא סך ידעי תספוי לפנינו בעינן, כל הנתבילות, למה לי? אם כמו שאלו סובים שספויים לפנינו צריכים, למה יש צריך כל כך הרבה תבילות? תספור שבע ועד התפול, כי לא היה ספויים לפנינו, אז היה מספיק שתהיה אצלנו שבוע ימים, ואז תתבול, אלא לאו שמאמינה, מזה שיש, הגענו לחשבון כזה של כאילו 15 תפילות, שמאמינה רבנן היא, ולא רבי עקיבא, דיאמרי לא בעינן ספורין לפנינו. נסתכל ברש"י, אלא לאו שמאמינה רבנן היא, דפליגי עלי דרבי עקיבא, ורב דיאמר לא בעינן ספורין לפנינו, כרבנן סביר עלי. נחזור לגמרא. אמר לי רבך ברי דרב יוסף לרב אשי, לאו תירוצי כמתרצינן לה, הרי לא, הוא אומר בתמיהה, לא היינו צריכים לתקן את המקור התנאי כמו שראינו, כמו שהתחלנו, היה קטע שהיה חסר הבנה לגמרי, אותו קטע שלישי, לא ראיתי כל עיקר, מבילים אותה 15 תפילות, היינו צריכים לתקן את זה, כוונה, לזה מתכוון רבחה, שהיינו, זה תירוצי כמתרצינה, היינו צריכים לתרץ את המקור, להסביר, ליישב את המקור, קריץ ואימה הכי. אז אם כבר, אז תגיד כך, ספרתי ואיני יודעת כמה ספרתי, אם בימי נידה ספרתי ואם בימי זיווה ספרתי, מטבילין אותה 15 תבילות. ונחזור עוד פעם על מה שנראה לפרש, שלפי רב אחא שאומר תריץ ואימא אחי, המקרה הוא שספרתי, והכוונה שספרתי שהיא הייתה בפנינו, רק מה היא לא יודעת כמה ספרתי, אם בימי נידה, אם בימי זיווה, ובמקרה כזה צריכים 15 תפילות. ועל זה הגמרא שואלת, ספרתי ואיני יודעת כמה ספרתי? חד יומא מיה אי אפשר דלא ספרה, דהיינו יש לפי הדברים האלו היא ספרה יום אחד, וזה מביא הבעיה לחיסרון של תבילה אחת, חסרה לתבילה. ורש"י מסביר, חד יומה מיה אי אפשר דלא ספרה, מסביר רש"י, ונקה לספוקה ברואה יום שבת לפנינו. הספק הזה יורד מאחר שמדובר על אישה שסופרת. ובצרי והוא תבילות דשביעי, וממילא אין צורך לתבילה אחרי שבעה ימים מהיום שבת לפנינו. אז איך הגענו ל-15 תבילות? אלא אימא, איני יודעת אם ספרתי, אם לא ספרתי. ושוב רשי, אימא, איני יודעת אם ספרתי, אם לא ספרתי, הלכך, אפילו יומה כמה טבלה, גם היום הראשון היא תיבול, דלמה כל שבעה, ואני רוצה לקיים את הגרסה בתוך הסוגריים, דלמה כל שבעה שלפנינו, ספרה ובדקה. תהקאמרה שמה ספרתי, ויום שביעי נמי טבלה שמה לא ספרה קודם לכן. המשנה. לפני שנתקדם לתוכן המשנה, נפנה לה שוליים תחת הכותרת נושא, ושם כתבנו אלו שמתמעין תומעת מסע. וכאן המילה מסע תקבל הבנה אחרת מן הרגיל, שהוא אבן מסמה. אנחנו נמתין לגמרא והרשי להסביר את העניין. במשנה ובגמרא אנחנו נראה מעוין דעות עד מתי מתמה אותו מת. המשנה, הזב והזבה והנידה והיולדת והמצורע שמתו מתמין במסע עד שימוק הבשר. רשי, מתמין במסע. בגמרא פריך, הגמרא תשאל כל מת נמי מתמה במסע. אז מה כאן מיוחד ברשימה הנוכחי, זב, זבב וכולי, שהם שמתו מתמין במסע הזה, שייך גם לאדם טהור שמת. הגופה מתמה במסע. ממשיך רשי ומשנינן באבן מסמה. תשאר מתים לא מתמו. הכה מתמו מדרבנן. הועיל ומחיים מתמו באבן מסמה מדורייתא. שרי מתמין מושב. כל שתחתיהם. דהיינו, הרשימה שראינו במשנה, זב, זבה וכו', אם הם יושבים על משהו, כל מה שמתחת אותו מושב נטמע. זה נכון להם כשהם חיים. גזור בהו רבנן לאחר מיתה, שהרשימה הזאת יתאמו מה שתחתיהם גם לאחר מיתתן. שוב פעם, אנחנו מדברים על דבר שלא הסברנו, אבן מסמה. כל זה נכון לגבי הרשימה הזאת, ולאחר מותם גם כן. זה דבר, שוב פעם, לא הסברנו אבן מסמה. אבל באבן מסמה, אם יש מת שמונח על גבי אבן כבד כזה, ומתחת יש פריטים, הם אינם מתאמים תומת מת. זה גם צריך להסביר את זה ליתר דיוק, אבל כעת אנחנו רוצים פשוט להבחין בין תומת אבן מסמה לתומת מת רגיל. כדי מפרש בגמרא, מה שגזרנו בעניין הרשימה הזאת, גם לאחר מותם יש את התומה הזאת, הגמרא מתפרש, גזירה שמה יתעלפו, דהיינו הם עדיין חיים, ואז התומה היא מדורייתא. מה שאין כן לאחר מותם, שזה תומה דרבנן, כמו שאמרנו עכשיו. אבל הגזרה היא שאם הם התערפו, הם נראים כמתים, אז אפשר להתבלבל. עד שימוק הבשר, ממשיך רשי, דמאשת אבי מת ודאי. אז אין כאן להתבלבל. אז אם נימוק הבשר, זה הופך להיות ודאי מת, ולכן במקרה כזה אין צורך להטיל את התומה דרבנן באלו שמתו. ואני מדגיש עוד פעם, אותו תומה דרבנן היא תומת אבן מסמה. עכשיו, מה זה אבן מסמה? רשי על הגמרא מפרט. אנחנו נמתין עד לשם, ובינתיים נתקדם במשנה. ממשיך המשנה, עובד כוכבים שמת טהור מלטמא. בית שמאי אומרים, כל הנשים מתות נידות. ובית הלל אומרים, אין נידה אלא שמתה נידה. נעבור לרשי, עובד כוכבים שמת, אף על גב דמי חיים, הרי הוא כזב לכל דבריו, הוא מטמא באבן מסמה, מי שמת, טהור מלטמא באבן מסמה. זה שונה מיהודי, זב שמת, כן מטמא באבן מסמה. כי למפרש בגמרא הועיל, וטומאת זיבה שעליו מחיים, מה זה שעליו? של הגוי, גם שהוא חי אינה אלא מדברי סופרים. אז אין צורך אחרי שהוא מת לגזור. זה הופך להיות גזרה לגזרה. ממשיך רשי, כל הנשים מחסיקינן להו כנידות. לא ראינו את המילה הזאת בגמרא, אבל זה הכוונה. בית שמאי אמר שכל הנשים מחזיקים אותם כנידות ומטבילים כלים שהיו עליהן, הבגדים שהוא עליהם, סמוך ליציאת נשמה. כי מפרש, תוותם המפרש בגמרא. כעת נעבור לגמרא, ורק נזכיר שהקדמנו דרך לימוד הרשי שאלת הגמרא עכשיו. מהי במסע? נאמר במשנה רשימת אנשים, זב זב וכו', שמתו ותמים במסע. מה זה מסע? תומת מסע. אילמה במסע ממש, תומת מסע רגיל. תהיינו, למשל, אדם טהור נושא על גביו מת, הוא לא נוגע ישירות במת, אלא המת מונח על איזושהי דף, והאדם אחר נושא את הדף עם המת עליו. אז אם מדובר במסע ממש, אתו כל מת מי לא מתאמה במסע, כל מת, הכוונה גם מי שלא תאמה בתומות אלו, אדם טהור שנפטר, הגופה מתאמה תומת מסע. יש תומת מגע, תומת מסע, תומת אוהל. אנחנו מדברים על תומת מסע. זה לא משהו מיוחד לאנשים האלו במשנה. אלא מהי במסע? מה הכוונה במסע שמופיע במשנה? תשובה, באבן מסמה. תכתיב, הפסוק אומר, והתאית אבן חדה וסומת על פום גובה. הביאו אבן אחד ושמו אותו על פי הבור. אז זה אבן מסמה, הוא על בסיס או על פי הפסוק שקראנו עכשיו. אז הציור ששייך לפה, אני מביא כאן דוגמה על פי מה שראיתי בפירוש התפארת ישראל על המשניות, בפירוש היחין אות יוד זין. מדובר פה באבן גדולה שעליו מוטל גופה. עכשיו אנחנו צריכים לחלק בין מת שמוזכר במשנה, מת שאדם מת מתוך התומעות האלו, ומת רגיל. שיש נגיד מת רגיל, אדם טהור שנפטר, והגופה מונחת על גבי אבן כזה גדול, ובא אדם חי ומכניס את אצבעו מתחת לאבן. אני שוב פעם מזכיר מה שראיתי בתפארת ישראל, כי אם היה מדובר בכלים שמתחת לאבן, כלים לא מקבלים תומת מסע של אבן, תומת אבן מסמה. אז אני משתמש בדוגמה שראיתי שם, אדם חי שהכניס את אצבעו מתחת לאבן שעליו מוטל גופה. הייתי אומר, לעניות דעתי, מדובר שהאצבע שהוא מכניס הוא לא ישירות מתחת לגופה, כי אם זה היה ישירות מתחת לגופה, אז אנחנו נכנסים לענייני תומת מת שהוא עולה ויורד עד שהוא מגיע להפסקה של פותח טפח. אז לכן אני חושב שיש מקום להגיד שהוא הכניס את האצבע מתחת לאבן שעליו מוטל גופה. אם מדובר במת רגיל, אותו אדם שהכניס את האצבע מתחת לאבן, לא ישירות מתחת לגופה, הוא לא נטמא. אבל אם מדובר במת שמוזכר במשנה, אחד מהטמאים האלו, הזב, זבה וגופה, גופתו או גופתה מונחת על גבי האבן הזה, ובא אדם טהור ומכניס את אצבעו מתחת לאבן, הוא נטמא. הוא נטמא בתומת, נקרא לזה תומת אבן מסמה. עכשיו ממשיך הגמרא, מהי טעמה? אומר רש"י, מהי טעמה גזו רבנן בזב וזבה לטמא אף לאחר מיטה באבן מסמה? אמרנו וראינו את זה במשנה, אנחנו מדברים על טומאה דרבנן, אז למה במקרה כזה הגופה של אדם הטמא שמוזכר במשנה, למה ההוא נטמא אחרי שמדובר באדם שהיה זב ומת? הגמרא עונה, אמר רב, גזירה שמה יתעלפה. אם האדם שעל האבן לא מת, רק יתעלף, אז הוא חי. אז מדובר בזב חי, זב החיה, ואדם שמכניס את אצבעו מתחת לאבן, הוא נטמא מדורייתא. ולכן אם מדובר באדם שמת ממש, אבל אפשר להתבלבל בינו לאדם שהתעלף, אז אם אנחנו לא נטמא במקרה שמת ממש, אנחנו נבוא לטהר גם באדם שהתעלף, כי יחשבו שהוא מת. ולכן גם אם הוא מת, אנחנו גוזרים שיש תומת אבן מסמה, וזה יהווה מגן נגד טעות במקרה שזה שעליו היה זב שהתעלף. תנא, ממשיך הגמרא, משום רבי אליעזר אמור עד שיבקע קריסו. במשנה ראינו שהתומה הזאת היא עד שיבוק הבשר. רבי אליעזר הוא מרחיק לכת, הוא אומר שהתומה הזה יימשך עד שיבקע קריסו. אני יוצא מהנחה שיבקע קריסו הוא מצב יותר מתקדם בריקבון מימוק הבשר. בכל אופן, בסימונים, בגמרות המסומנות, השס עוזר שלנו, אתם רואים סימון של מעוין מספר 2, זה שלב שונה ממה שמובא במשנה, עד שימוק הבשר כתוב במשנה, וכאן בגלל זה אומר עד שיבקע קריסו. בכל אופן, במקרים כאלו, כל אחד לשיטתו, אין כאן להתבלבל שמדובר באדם שהתעלף, אז הדין הופך להיות דינו של מת רגיל, וכמו שאמרנו, מת רגיל לא מתאמה באבן מסמה. עובד כוכבים שמת, ראינו את זה במשנה וכולי. תניה, אמר רבי, מתני מה אמרו עובד כוכבים שמת טהור מלטמא במסע? ושוב פעם, המסע הוא אבן מסמה, לפי שאין תומתו מחיים מדברי תורה למדברי סופרים. גוי חי, נכון, הוא מוגדר אוטומט כזב, אבל זה עצמו דרבנן. אז גוי חי מתמה בזב, אין צורך לגזור גזירה לגזירה, לומר שגם אחר מותו דיני זב כולל תומת אבן מסמה יהיו שייכים אליו. במילים פשוטות, לא גוזרים דרבנן על דרבנן, תנו רבנן. ובשוליים אתם רואים נושא סלש מבנה, יש פס כפול ויש גם מעוין. 12 דברים שאלו אנשי אלכסנדריה את רבי ישוע בן חנניה, והעיסוק בזה ממשיך עד דף עין א' עמוד א'. זאת אומרת כל דף עין שייך לדברים האלו עד עין א' עמוד א'. בשיעור שלנו הנוכחי אנחנו ניגע רק אחד הדברים האלו. זאת אומרת אנחנו נעצרים, אנחנו נעצור באמצע הסדרה הזאת. הגמרא, תנו רבנן, 12 דברים שאלו אנשי אלכסנדריה את רבי ישוע בן חנניה, שלושה דברי חוכמה, חוכמה כוונה הלכה, שלושה דברי הגדה, שלושה דברי בורות, שטות, שלושה דברי דרך ארץ. שלושה דברי חוכמה, הזב והזבה והנידה והיולדת והמצורה שמתו, עד מתי מתאמים במסע. ושוב פעם אנחנו נאמץ פירוש השאלה שלהם על פי מה שראינו מקודם, עד מתי שייך תומת אבן מסמה, אמר להן עד שימוק הבשר. הדבר השני מתוך שלושת דברי חוכמה, בת משולחת. עכשיו, משולחת זה אדם שגירש אשתו והיא בינתיים אחרי הגירושין התחתן עם גבר אחר, אותו גבר אחר גירש אותה, או אפילו אם הוא גבר השני מת, הבעל הראשון הוא מחזיר גירושתו משניסית לאחר. בשלב הזה, אחרי שהוא החזיר האישה, הוא הוליד בת. זה הכוונה לבת משולחת. המשולחת הוא מילה חלופי לגירושין. אז בת כזאת, מה היא לכהן? מי אמרינן? קל וחומר. ומה אלמנה לכהן גדול? שאין איסורה שווה בכל, אישה אלמנה אסורה רק לכהן גדול, היא איננה אסורה לכהן הדיוט, זה הכוונה, זה איסור שאינו שווה בכל. בנה פגום, הבן במקרה כזה הוא חלל, וחלל או חללה הם אסורים לכהונה. זו המקרה הזה של מחזיר גרושתו, זה איסור שחל על כל ישראלי. אדם שמגרש איתו והיא הולכת וניסית למישהו אחר, המגרש לא יכול להחזיר אותה. זה הכוונה, זו שאיסורה שווה בכל. אינו דין שבנה פגום, זה איסור יותר חמור. אז בנה תהיה פגום, וזה אומר שהיא תהיה אסורה לכהן, היא לא תוכל להתחתן עם כהן. או דילמה, או אין לעשות קל וחומר כזה, כי המקרה של אלמנה לכהן גדול יש לו צד יותר חמור. מה לאלמנה לכהן גדול שהיא עצמה מתחללת? בניסויים האלו היא האלמנה עצמה הופכת להיות אסורה לכהונה. אמרנו מקודם שסתם אלמנה מותרת לכהן חוץ מכהן גדול, כאן, אם הכהן גדול לוקח אותה, מתחתן איתה, היא עצמה נאסרת לכהונה. ולכן אנחנו יכולים להבין שבנה פסול בביתה פסולה לכהונה. זה לא משקף על המקרה של מחסיר גושתו, כי הגושה הזאת היא איננה הופכת יותר אסורה ממה שהייתה לפני שהוא החזיר אותה. הרי מדובר בגרושה שבכל אופן, בכל זאת, אסורה לכהן. אז במובן הזה, היא פחות חמור מהמקרה של אלמנה לכהן גדול. אז השאלה נשאלה, אמר להן, רבי יהושע בן חנניה ענה לאותם אנשי אלכסנדריה, אנחנו ממשיכים לדף עין עמוד א', היא תועבה, ואין בניה תועבים. ברש"י למעלה, היא תועבה במחזיר גושתו, כתיב, כי תועבה היא. המקרה הזה נקרא תועבה, אבל זה בקשר לאישה עצמה. זה לא מלמד על בניה. ולכן, הבת של אישה כזאת תהיה כשרה לכהונה. עד כאן שיעורנו להיום.